הבמה שלך עם יונת קפלן.
הבמה שלך, שעה שנייה. שבנו היום י' ואדר א', העורכת שלנו יעלי צייטלין, הטכנאי הוא מוטי קופפר, המפיק הוא נתי שולמן, ואני יונת קפלן מאחורי המיקרופון. מאחלת לנו שעה נוספת משמעותית, טובה, כזאת שתרגישו, שתסגרו את הרדיו, תגידו, איזה יופי שנפלתי על התוכנית הזאת, איזה, כמה היא תרמה לי, אמן אמן, זה מופנה כלפי שמיה. ועכשיו אני אומרת בוקר טוב לסיוון רב מאיר.
שלום וברכה, מה נשמע?
ברוך השם, מה שלומך?
יופי, ברוך השם.
כן, נכון, אנחנו קמים לימים, השם, בבקשה שזה, כאילו מרגיש, לא יודעת.
ברוך השם ובעזרת השם.
בדיוק, בדיוק. תספרי לי על דברים חשובים שאת פגשת השבוע. את הרי פוגשת את הקצה של הקצה של מה שקורה בעם שלנו. אז אני אשמח לשמוע על זה.
וואי, האמת שזה נהיה ככה, הטלפון השבועי ממך, זה נהיה שאני רגע נזכרת רגע אחורה, רגע, מה עשיתי, את מי פגשתי? אז קודם כל תודה, את עושה לי טיפה, את יודעת, קוראים לזה רפלקסיה, כאילו הולך טיפה אחורה להיזכר שיש עבר ועתיד, לא לחיות בין פוש לפוש ככה, אז תודה רבה. נזכרתי באמת ברגע אחד קטן, יש לי אולי רגע או שניים, בלי רגע מנספיק, של דברים קטנים שנתקלתי בהם השבוע. מלון המלך שלמה פה בירושלים, משלחת שמגיעה מגרייט נק ניו יורק. ולא, אני לא מדברת עכשיו על משלחות מחול ולכן הוא בתפוצות, אלא על משהו קטן שלמדתי מהם. משלחת נשים, משלחת נשית שבאה לתמוך בישראל, הקהילה המשהדית, הפרסית של ניו יורק, איזה 30-40 נשים מכל הגילאים, והרבנית ביטון ככה מובילה את הקבוצה, ואני אומרת, בוא נעשה, איך התארגנתם? וגם כאילו, זה פעם ראשונה שאתם מגיעות, בכל זאת כבר עברו 120 יום, מלא משלחות הגיעו על ההתחלה, מאז כבר יש מקומות ששולחים שוב ושוב את אותו בית כנסת, אבל כאילו, מה, נראה לי משהו מעניין פה, מה הולך פה? ואז אמרו לי, תקשיבי, אנחנו, זה הרצאה שלמה, איך נהייתה המשלחת. אנחנו היינו יחד באוטובוס, בדרך לעצרת הגדולה בוושינגטון, הייתה עצרת של 300 אלף איש, תמיכה בישראל. בדרך חזור, אחת אנשים אמרה, הראו לי מי האישה הזאת, היא אמרה את זה חצי בצחוק. היא אמרה, נו, מה זה שווה לנסוע לוושינגטון? בואו נהיה רציניות באמת, צריך להיות עכשיו בישראל. עכשיו, אחת באותו רגע נרדמה על הראש, היא שמה ראש על הכתף של חברה שלה, נרדמה.
Yeah.
השנייה גיחכה, השלישית בדקה וואטסאפ, אבל אחת נדלקה. וואו, וואו, את אמרת פה עכשיו דיבור בעל משמעות, קדימה. וכך נולדה הנסיעה הזו, מה שנקרא מצווה גוררת מצווה. או הייתי יותר קורא לזה, לא להחמיץ את הרגע. הם לא מהסוג שאמור להיות פה, כלומר, הם לא מהטייפקאסט הזה, זה כאילו יוצא דופן שהם קמו לבד, עשו, טסו, באו, תמכו, התפללו, פגשו, את יודעת, אבל הרגע הזה שבו, בן אדם אומר משהו לחלל האוויר, עכשיו בואי ניקח את זה, מישהו זרק רעיון לשידוך, אוקיי? מישהו, אפשר ללכת, ליישם, לעשות, להציע, ואפשר לבטל ולהירדם על הכתף בדרך באוטובוס לוושינגטון, 4 שעות נסיעה היה להם, לישון 4 שעות. עד שהם הגיעו אחרי 4 שעות, זה כבר קרה מרוב הגידים. ואני אומרת, לפעמים יש רגעים כאלה, זה ימים שהמון אנשים חושבים ורוצים ועושים וחלומות, וכל מיני, לדעת לתפוס רבע משפט לפעמים שמתעופף בחלל האוויר, וליישם ולעשות, זה חתיכת דבר, אני ממש, אני אהבתי מזה.
וזה מתחיל אבל, ממה זה מתחיל? מלהגיד את מה שקורה לך בראש רגע בכל. נכון? להניח, לא יודע, אולי יצא מזה שידוך, אולי לא יצא מזה, אולי מישהו יחשוב על מישהו, על משהו, אבל יש כאילו, אם זה יישאר במסגרת המחשבות שבראשך, אז אתה לא נותן לזה חיים. אז יכול להיות שלא אתה תהיה זה שתרים את הכפפה, אבל יכול להיות שמשהו יקרה. אז רק להגיד, אני יודעת על עצמי שכשאני רוצה, צריך לפעמים להברר דברים, רק בשביל לא להישאר עם זה לבד. מה יקרה? זה כבר לא באחריותנו, אנחנו עושים פעולות, הקדוש ברוך הוא אחראי על התוצאות, אבל אני מאוד מתחברת
נכון,
למה שאומרת.
זה גם תקופה כזאת שכאילו, מה אכפת לכם? תראו מה חמאס עשה לנו, תראו כמה חלילה, אחרי הם יכולים להיות קצרים, תראו כמה חלומות נגדעו. מה אכפת לך ליצוק את החלום שלך, להגיד מה אתה רוצה לעשות? בטח, אני מקבלת בקשות שאני לא כתובת אליהן, אבל ככה אני נחשפת מה הולך בנפש של כל כך הרבה אנשים. החלטתי שאני לא רוצה לעבוד בזה, החלטתי שאני משקיע בזוגיות, החלטתי שאני, את יודעת כמה אבות כתבו לי, אבות. טוב, אני על הדרך עושה פה פרסומת סמויה, אני אפילו לא יודעת מה, אני לא אגיד את השם של הספר שלי, עזבי,
אני אגיד, אבל יש לי שני, את לא תגידי ואני אגיד.
שני אבות שחוזרים ממילואים, זה מה זה רגע שאתם חוזרים ממילואים, ואמרו לי שמעכשיו הם מקריאים, הם החליטו שמקריאים סיפור לילד כל לילה לפני השנה, כי הם יצאו, כן, הם גיבורים, הם מהיום היו בגבול הצפון וכולי, ובעצם איך נראים החיים, האם יש לי גבורה ברמה הביתית או שאני בוואטסאפ כל היום? ממש מכתבים מרגשים שקיבלתי, גיבורים עושים את דרכם הביתה ואומרים, אני אהיה גיבור גם בבית, ובבית גבורה זה לא פיו פיו, זה, אני אקריא סיפור לילד לפני השנה, קיבלנו פה באמת חתיכת מכה, חתיכת כפה, אבל איזושהי הזדמנות לעצב את החיים מחדש, כי מה אכפת לכם? כאילו, תראו מה קורה פה, זה זמן, אנשים גם, אל יתביישו, באמת הרבה בגלל מה יאמרו, או בגלל כל מיני, יאללה תצעקו את החלומות שלכם, תחשבו מה, מקסימום זה יתגשם, כאילו, מה כבר יכול לקרות?
מה יש לנו לאבד? איבדנו כל כך הרבה, מה, טיפת בושה, טיפה, תגיד, אני מחפש עבודה, תגיד, אני, את יודעת מה, אפילו באמת, שאנחנו רוצים כהורים או כבני זוג, לשנות בתוך הבית, להגיד את זה לעצמי, אני רוצה, להגיד לחברה טובה, אני מרגישה שאני יכולה לתת שם יותר, בהורות שלי, בזוגיות שלי, לא משנה מה, ברור שמתחיל מזה משהו, אני רוצה לבקר את ההורים יותר, בסדר? זה ברור שיקרה עם זה משהו, ברור שזה לא יישאר באותו מצב שזה היה, כמה יקרה, איך יקרה, מתי יקרה, זה כבר סיפור אחר, אבל באמת שנייה להגיד את זה, אני זה ממש מרגש בכלל, גם את יודעת, התנועה הזאת של גברים שהולכים לצבא, שזה משהו כאילו כל כך חזק, וכאילו כל כך צריך לפעמים לעבוד על אוטומט ולנתק רגשות, שאתה חווה דברים כאלה, ופתאום מה שהם רוצים זה להקריא לילד ספר לפני, סיפור לפני השינה, איזה מרגש.
כן, כן, באמת מדהים. טוב, הסיפור השני, שימי לב, הוא אפילו לא מהרצאה, ממש ממשהו שחוויה מאוד, אני חושבת, כלל ישראלית, שזה ההסעות בבוקר של הילדים. הלחץ והנהג שמגיע, והוא מתפסף.
כירושלמית לירושלמית, כן.
בדיוק. זה אירוע, זה משמרת. כל מה שאני עושה אחר כך במהלך היום זה כלום, לעומת משמרת הבוקר, סנדוויץ'ים, הסעות, צפצופים, לא לשכוח, ולהעיר אותם לפי סדר מסוים וכו'. ואני רוצה לשבח נהג, שאני אפילו לא יודעת את שם המשפחה שלו, קוראים לו ניסים, וכשמו כן, הוא פשוט עשה לנו ניסים השנה. משהו, הרי אני רגילה מכל הילדים תמיד שיש דדליין, יש לחץ, הוא מגיע, אנחנו מגיעים, למה להקדים, למה לאחר, והוא הודיע שבין השעות, נגיד, 7:45 ל-7:55, הוא שם. אנחנו קצת נקדים, הוא קצת יאחר, בלי לחץ, בלי לחץ.
די.
וזה משהו, תקשיבי, זה קסם. עכשיו, בואי רגע נפתח את זה. האם מדובר בשיגור פצצת אטום? האם מדובר באפיית מצה, חי רגעים? בואי, בגדול יגיעו לבית ספר את 8:30, פקק אחד פחות, פקק אחד יותר.
כן.
הוא כאילו שינה את כל הסיסטם, את כל האלגוריתם, אני אומרת, מאות נהגים, מאות קבוצות וואטסאפ של הורים לחוצים, כמה לחץ בבוקר שהוא מיותר, הוא כאילו נטרל את זה השנה. בשיטה שלו, בגדול, 7:45, 7:55, יאללה, תתגלגלו לפינת הרחוב, אני עומד שם בצד על המדרכה, בנחת.
תגיעו, בזמן החופשי שלכם.
בגדול, אני קצת אחר, אתם קצת אחרו, בואו, כאילו, לא, הלחץ הגדול הזה, מתישהו, את רואה, זה כל הבוקר משתנה, כאילו, אנחנו קמים אחרת בבוקר, המודל אני הוא אחר, כי יאללה, כאילו, ניסים עושה ניסים, מה הלחץ? עכשיו, אולי זה, גם אולי אני לא חושבת שזה קשור למלחמה, לא הכל קשור, אבל להסתכל על מקומות בחיים שאתה יכול רגע, למה אתה נלחץ פה? יש מקומות בהם ראוי להילחץ, צריך להילחץ, אני לא אומרת לילדה היום לפני בגרות, אחי באיזי, לא משנה, משנה, ללמוד, לחרוש, תה, 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 יש הרבה תתתה בחיים, אני בן אדם מאוד הישגי, הוא קוליטי, זמנים,
כמו מאוד הספקים. את מאוד, 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 הילדים שלך, אני לא יודעת כמה אפשרויות את השארת להם, אבל...
לא, לא, אני אומרת לך, אני מהניסים הזה, אני כל הזמן חושבת, רגע, מה אני יכולה בחיים, למה ללחץ, בנחת, מה יקרה, חצי שעה לפה, חצי שעה לשעה, ובהקשר הזה, את רואה איך זה עושה לכל האימהות האחרות, גם כאילו יש את כל ההסעות האחרות, שעדיין מצפצפות, יש לנו, אני לא אגיד שמות של נהגים, אבל
מצפצפים,
או אנחנו להם, למה איחרת בחמש דקות? מה זה משנה, זה איחר בחמש דקות, כאילו זה מין תחנת התכנסות כזאת בבוקר, הכל בנחת. אני נשאו את זה בבית, בהצעה שלכם.
תהיו ניסים, את אומרת. מקסים, באמת, ההסתכלות על הלחץ שלך, הטירוף, טירוף, לפעמים כשאתה חווה דברים, לי זה קרה בקורונה. ביום שחזרו ללימודים, אני אמרתי לעצמי, אבל למה אני רצה עכשיו לתחנות, ולמה, אתמול היינו בבית, הכל היה בסדר, לא היה צריך לרוץ אחרי מלרוץ, אנחנו ממציאים לחץ, ואז אנחנו גם עובדים בו, את מבינה? זה שיגע אותי. וכאלה דברים גדולים שאנחנו חווים, עושים לנו שנייה להבין, פחות, יותר,
לתעדות. אני חושבת שהקורונה, אני צוחקת עלינו, בואי, אנחנו קיבלנו כל כך בקבלות רוחניות בקורונה, יהיו חתונות קטנות, יהיו חתונות צנועות, רק 50, איזה כיף להתחתן עם 50 איש, בואי. הלוואי שהפעם כן נשתנה ונתעלה, נראה לי שאז היה איזה ניסוי, לא למדנו המון מהשיעור הזה, אני לא חושבת שזה. הכיף זה לשבת בבית עם הילד, מי צריך הרצאות, מי צריך טיסות.
כן, את הרגשת את זה?
כמה נחמד. אז חשבתי שמתחילים את, אנחנו תמיד חושבים שזה בסוף מוביל למשיח, את יודעת, אבל פשוט מהמאה. אני חשבתי שהעולם חטף הזה, זה כפה כזאת של קיפאון, כדי שנגלה את הפנימיות, ונגלה מחדש מה זה, מה זה תפילה במניין, וואי, אני זוכרת, שדידיהו עומד ביום כיפור להשלים מניין לחולה קורונה, 9 יהודים מתחת למזגן שלו, מתחת לחלון, עושים לו, תפילת יום כיפור, היו פה דברים, באמת, אנחנו עוברים חוויות, העיקר זה הרושם שנשאר אחר כך, כאילו, מה לוקחים מהן, מה נוצרים ומה משנים.
מה נשארנו לאבד? וואו, איזה, תקשיבי, אני אוהבת הפינה שלנו, הרגעים המתוקים של השבוע הזה, מתוק לי, זה מתוק לי, זה גם בתקופה הזאת, אנחנו צריכים שנייה, להסתכל על המתוק, די, מקסים, אני אהבתי את זה.
אני מתחילה לאסוף לך שבוע הבא, בעזרת השם.
יופי, לשים בנוט. סיוון רב מאיר, אני מודה לך. אגב, הספר הוא לגדול כמובן, לאלה שנשארו במתח, כי אני גרופית.
אנחנו עוד למילואים ניקים שמקרים לילד.
בדיוק, ולא רק, אני מילואים ניקית כל השנה, ואני רוצה להגיד שהילדים שלי, את יודעת, באמת, השבוע באתי, והיה ספר לספה, אמרתי, מי פתח? זה אצלנו זה בסלון. אז הבת שלי אמרה, לא, היה בא לי משהו כזה מעניין. באמת, תקשיבי, אני בעניין. לגדול, תנסו את זה בבית, זה נהדר. זהו, עד כאן השיווק, מספיק עם השטויות האלה כבר. סיוון רב מאיר, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
תודה, גירתי.
בוקר טוב.
והחומה הזאת רועדת על מים מגנה בחוץ האש עולה בחדרים תפילה מאחורי מסך השן קולות וזעקה הילדים לא מבינים רוצים קצת נחמה תן לנו ימים של שקט עברנו כבר הכל רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים וחול. בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול. באמונה, מתוך תפילה, אתה הכל יכול. תן לנו ימים של שקט, עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים וחול. הלב תקווה ואהבה ועוד היום גדול באמונה מתוך תפילה אתה הכל יכול והרוח עוד נושבת גם הרעש לא נרגע עוד אמא מבועלת מביטה בדאגה מאחורי מסך השן קולות וזעקה האדמה כבר עייפה רוצה קצת נחמה תן לנו ימים של שקט עברנו כבר הכל רוצים שלווה רוצים לשבת שמש ים וחול בלב תקווה ואהבה ועוד היום גדול באמונה מתוך תפילה אתה הכל יכול תן לנו ימים של שקט עברנו כבר הכל רוצים שלווה רוצים לשבת שמש, ים, חול בלב תקווה ואהבה ועוד היום גדול באמונה מתוך תפילה הרי אתה הכל יכול ימים של שקט עברנו כבר הכל רוצים שלווה רוצים לשבת שמש ים וחול בלב תקווה ואהבה ועוד היום גדול באמונה מתוך תפילה אתה הכל יכול
של שקט, עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים וחול. בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול. באמונה, מתוך תפילה, אתה הכל יכול. תן לנו ימים של שקט.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
טוב, עכשיו אני רוצה לספר לכם על הדבר הבא, אתן יודעות שיש פה פינות של מה חדש, מה חדש על המדף, אז אני מדברת איתכן על ה... זד מדיקר, שהוא בעצם חמצן סינגלטי. מה זה אומר? אם נשאף אותו במינונים נכונים, הוא יכול לעשות בגוף פלאים. לתקן פציעות, לחזק את מערכת החיסונית, לייצר כלי דם חדשים, להקל על קשיי נשימה, אסתמה, אנמיה וכולי. חמצן סינגלטי הוא חמצן מעורר, כלומר, פעיל יותר מחמצן רגיל, אשר נשימתו ברמה נמוכה מפעילה בגוף מנגנוני הגנה ותיקון טבעיים, אשר מאפשרים לגוף להתמודד עם מחלות, תסמונות וכל יציאה מהאיזון הטבעי של הגוף. החמצן הזה נמצא בפטנט של Z Medicare, וזה מכשיר עם טכנולוגיה פורצת דרך, מוגנת פטנט פיתוח ישראלי. Z Medicare אפשר לנשום מחדש וממש לחיות טוב. אז אתן מוזמנות לחייג לכוכבית 3345 למי שזקוקה. לא רע, חבר'ה, אנחנו מתפתחים, הטכנולוגיה הישראלית, פטנט ישראלי, מתפתחים פה. כל הכבוד. ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לרבקה צפדיה.
בוקר טוב, יונת, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
רק מלשמוע אותך על זד מדיקל, נהיה לי ככה קצת יותר אוויר ויותר נשימה.
כן, את מרגישה שנפתחים לך הצ'אגרה, נפתחות לך הצ'אקרות?
לגמרי, לגמרי. מקומות חדשים. כל פעם בתוכנית הזו זה מקומות חדשים.
טוב, די, תמשיכי. את בכלל פינת שיווק שהתוכנית הזאת, אנשים לא יודעים, את משולמת על לעלות ולהרים לנו פה כל שבוע. על הקשבתי לך, אתם
טוב. האמת שבאמת תענוג לי, ממש כיף לי. התוכנית נעימה, כיפי, טובה. כל פעם לומדת דברים, נחשפת לאנשים חדשים, זה מדהים.
איזה כיף, תענוג. תקשיבי, השאלה שקיבלנו היום למערכת היא כה חשובה, ואני ממש אשמח למענה מצידך. כותבת לי מאזינה בסטטוס, אני צריכה עצה איך אני מתווכת לילדים שלי על אחותי שמתגרשת. חוץ מזה שאני מעורבת, היא גרה לידי והילדים חברים. כבר היו כמה אינטראקציות בלי האבא, אבל לא אמרתי כלום. אני רוצה שזה יהיה מדויק, חלילה לא להלחיץ אותם.
איזה אימא מיוחדת.
נכון.
איזה אימא מיוחדת ואחראית ועם תשומת לב לצרכים הרגשיים של הילדים. תענוג, תמסרי לה ממש חד-חד ממני.
היא מאזינה לנו.
אני אתייחס לזה.
כן.
היא מאזינה לנו, כן. עוד יותר מעולה. אז תדעי שאני מעריכה ומוכירה אותך מאוד. קודם כל, באמת הנושא של גירושין הוא מורכב. הוא מורכב לילדים קטנים, מורכב לחוות את זה. ובאמת תיווך טוב ונכון יכול לעזור, מאוד מאוד יכול לעזור ולפשט. עכשיו חוץ מזה, המילה גירושין זה הרבה פעמים יכול להישמע לילדים קטנים כמו לגרש, גירשו, חוויה מאוד מאוד לא נעימה של דחייה, והם ישר לוקחים את זה לעולמות שלהם. מה שאנחנו עושים בדרך כלל, כדאי שבכל בית בישראל, בין אם נתקל בגירושין ובין אם לא, יהיה זמן כזה של כמו ישיבת צוות משפחתית, אני קורא לזה, פעם בשבוע שבועיים מכנסת את הילדים סביב כוס שוקו, וכל פעם מעלים לדיון נושא אחר שהוא חשוב ואנחנו רוצים לדבר עליו. זה יכול להיות המלחמה, זה יכול להיות שנולד אחיין, זה יכול להיות שדודה מתחתנת, יכול להיות המון 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 דברים שאנחנו פשוט מלמנים ביחד, וגם קצת להטוות לילדים איזושהי דרך, איזשהו מקום התייחסות. ואז לכנס את הילדים סביב שוקו, אחרי צהריים או לקראת ערב, זמן שכולם בבית, לעדכן מראש חצי שעה, שעה, להגיד ילדים, ישיבת צוות, ישיבה משפחתית, זמן משפחתי, כל אחד קורא לזה משהו אחר.
זמן משפחתי זה התוכנית של פאסטאג, אז אנחנו... הבמה
נכון.
שלך. ילדים, הבמה שלך.
אוקיי, הבמה שלך, בקיצור, שם, לקרוא לזמן הזה בשם. ושם להגיד, ילדים, אני רוצה לספר לכם משהו מאוד מאוד חשוב. ולספר, דודה זאת וזאת, כנראה מסיימים את המערכת יחסים שלהם. אבא והאימא כבר לא יגורו באותו בית, ממש להסביר איך זה הולך להיראות. אז מה זה נקרא גירושין? כן, זה נקרא גירושין. ממש להסביר, אבא יגור בבית אחד, האימא כנראה תישאר לגור לידינו, חלק מהזמן הילדים ילכו לאבא שלהם, חלק מהזמן לאימא שלהם, ממש להסביר ולפרט לילדים איך זה נראה. וגם לתת להם קצת עצות איך להתייחס לזה. אם הבני דודים שלכם לא רוצים לדבר על זה, אז תכבדו. אבל אם הם משתפים, אפשר להקשיב, אפשר להבין שזה תקופה לא פשוטה שעוברת על משפחה כאשר מתרחשים גירושין, אבל אחר כך נהיית איזושהי רגיעה ונהיה טוב. ילדים ישר לוקחים את זה לעולמות שלהם, למה זה קורה? אז אפשר להסביר שלמשל, כששני ערכים של בני אדם מבוגרים ממש מתנגשים או לא יכולים לחיות יחד בהמשך בגלל ערכים שמתנגשים, למשל, אפשר גם לומר, זה יקרה לנו, זה לא יקרה לנו, להגיד אנחנו לא יודעים, אבל כנראה שלא, אני ואבא חיים ביחד בשלום ואנחנו שמחים בבית, וממש כאילו לפרק את הפחדים שלהם בעדינות סביב הדבר הזה, אבל בעיקר עצם השיח הוא חשוב, עצם זה שיושבים ומדברים על זה ולא משאירים דברים באוויר, ילדים מרגשים, ילדים קולטים מה קורה מסביב, מה קורה באוויר, הם עם סנסורים מאוד מאוד רגישים, הם קולטים את הדוקויות והמורכבויות שלנו בפנים, גם את האי נוחות, את ההתקפלות, את המקומות האלה של בעצם למה אבא שלהם לא היה, וגם לזה לתת קול ולתת מקום. זהו, בהצלחה, ממש בהצלחה, וחיבוק גדול לדודה שכל כך אכפתית, אני כל כך מעריכה את זה.
נכון, זה, אני יודעת, חברה סיפרה לי, שבאמת ילדים שחווים גירושין בסמוך אליהם, א', באמת מאוד מאוד מתעררים, ולפעמים חושבים שהנה תכף זה קורה אצלם, ומה זה אומר, אני שמעתי ילד שפעם שאל ילד בן 4, אבא שלהם נפטר, למה אבא שלהם לא פה? פתאום הם קולטים שאין להם אבא בבית למשפחה הזאת, או כל מיני דברים כאלה, ובאמת אני חושבת שחשוב, כמו שאמרת, דבר ראשון, יש אמירה שהיא לא אומרים אותה, אבל מתנהגים אותה, שאפשר לדבר על זה. משהו נראה לכם מוזר אצל הבני דודים שלנו, אנחנו יכולים לדבר על זה. ואז ילד, גם אם יש לו שאלות בעתיד, או יש עכשיו בר מצווה, אבא שלהם יגיע, אבא שלהם לא יגיע, מאיפה הוא יעלה לתורה, כל מיני כאלה דברים, אפשר פשוט לדבר את זה. ולא, כשיש סודיות סביב דבר, עכשיו זה לא לדבר את זה ברמה הרכילותית או דברים כאלה, אלא באמת לעשות מקום ללבבות הקטנים של הילדים, שהם מאוד מאוד מבועלים מזה. וזה, זאת הצעה ממש נהדרת, ובלי קשר, ראיתי שבאופן אינטואיטיבי, אנחנו גם עושים את מה שאמרת, היה איזה שולחן שבת אחד, שהבת שלי אמרה איזה משהו, אני רוצה להגיד, ואז התפתח דיון, ואז בסוף היא אמרה, אני רק אמרתי משהו קטן, תראו מה נהיה מזה. אז אמרתי לה, זה ככה מנהלים דיון, זה מהמם, יופי, את הבאת את הצד שלך, ולכולם היה פה מה להגיד. בעיניי זה מבורך ומאחד, ותודה רבה על העצות הטובות שלך, רבקה צפדיה.
בשמחה רבה, בשמחה.
רבקה, אני מקבלת פניות מהורים ששואלים איך אפשר להתייעץ איתך, גם בענייני נוער בסיכוי ובכל מה שקשור לעזרה משפחתית. אז אני חושבת שהם פשוט צריכים לכתוב רבקה צפדיה בגוגל, נכון? זו תשובה טובה?
כן, רבקה צפדיה בגוגל, ויש שם את הטלפון שלי. אין וואטסאפ, אבל אפשר לשלוח אס-אמס או להרים טלפון, שזו האופציה המועדפת. יש לי קליניקה בבית שמש. אפשר לבוא, אפשר לשבת, אפשר חד פעמי, אפשר תהליך, מה שרוצים, מה שנוח ומה שטוב. אני גמישה ושמחה לתת מכל מה שיש לי. יאללה, מאוד שמחה.
תודה רבה רבקה צפדיה, זכי למצוות, שיהיה המשך יום טוב.
יום טוב.
תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד נשוב עם אהובה צוקרמן, שתגיד לנו מה קורה כשמתגרשים ויש פער בין הורים. כלומר, נגיד פער דתי, פער כלכלי, מאוד מאוד חשוב, תאזינו.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
אני אומרת בוקר טוב לאהובה צוקרמן, יועצת אישית, זוגית וחינוכית.
שלום, בוקר טוב לכולם.
מה שלומך?
ברוך השם. משתדלים כמו כולם.
כן, אנחנו שוחחנו כבר פה בבמה שלך, קיבלתי המון פידבקים על שוחחנו על ניכור הורי. וכשדיברנו אמרתי לך, תקשיבי, אני צריכה לשאול אותך עוד מלא שאלות. והנה זה קורה, אז אני ממש שמחה להזדמנות הזאת. בפעם הקודמת דיברנו בעצם על טובת הילד, בסוף מה שמנחה אותך כמנחת הורים ויועצת, את בעצם אומרת, אתם לא הסיפור, אתם תעזרו לעצמכם, הילד הוא הסיפור, הילד, איך הילד יוצא בשלום מפירוק של הבית שלו, נכון? חלילה לא להגיע למצב של ניכור הורי. ושם את דיברת על בעצם על מה קורה כשיש בעצם פער, הורים התגרשו, הורי אחד עזב את הדרך, הורי אחר נשאר, כל מיני שינויים, מישהו עובר לחול, יש פער כלכלי, ילדים חיים בבית אחד שהוא ברמה כלכלית X, וההורי האחר הוא ברמה כלכלית Y, והתנודות האלה, או אפילו אני חושבת על רמת ניהול של בית, בית אחד מסודר, מנוהל, וזה בית אחר כזה פחות, איך עושים שבעצם א', ההורים לא יגידו משהו על הצד השני שבעצם מוביל בסוף לניכור הורי סמוי או שקט או מה שזה לא יהיה, כן, שמה בית מבולגן או כל מיני כאלה, וגם איך בעצם מתווכים לילד את את יודעת, הוא צריך ללכת מפה לשם והוא חווה את השינויים.
אני רוצה לומר שכל ברור לי שגם הורים שנפרדים זה מזו נאלצים להיפרד אחד מהשני, הדבר שהם הכי רוצים באמת שניהם, במשותף, יש להם מגמה משותפת שזה טובת הילדים.
כן, אני אשמח רק אם תגבירי את קולך.
אני אולי אצא, זה יעזור, שכאן נבחן. אני אומרת שהורים, ודאי שהדבר שהם הכי רוצים, גם אם הם לא מסדרים ביניהם, זה טובת הילדים שלהם.
כן.
טובת הילדים זה משהו בלתי מותנה, ולכן ככל שנבין שהטובת הילדים היא באמת חיזוק של הקשר עם שני הצדדים, כן ייטב. אז אנחנו באמת לא נפעל בכיוון של ניכור הורי חלילה וכאלה, אלא רק מה שאומרת, יועיל הילד לי, הרי ברור שלפני הגירושין היו מלא התלבטויות, איך זה יזיק לילדים וכו'. אבל אז הדבר שהכי פחות מזיק, זה שהילד מכבד את שני הוריו. שגם אם הבית יתחלק לשניים, אבל היחס הרגשי, הנפשי, של הכבוד, של השייכות, נשאר זהה לשני ההורים. וככל שכל אחד מההורים ידע את זה, אז הוא ידאג שיכבדו את ההורי השני. גם אם הוא איתו, הוא בעצמו לא יסתדר איתו, שזה קורה לצערים.
כן.
אני רוצה לומר שגם כן, אנחנו יוצאים תוך נקודת הנחה שמבחינת הילד, שאלתם אותי אם זה נזק יכול להיות לילד שעבר כזאת חוויה, זה באמת חוויה לא נעימה. מאוד מאוד לא נעימה, ולפעמים מאוד מאוד קשה. אבל יש לנו כן איזושהי הבנה שהנתונים שלא תלויים בילד, הם בחשבון אלוקי, הם הבנה שיש כאן איזשהו חשבון ארוך, מדויק ומסודר, כמו שארי אומר, שכל בן אדם, כל נתוני חייו, הם בשביל תיקון שמיוחד אצלו, בשביל הייעוד המיוחד שלו, גם אם התנאים קשים או קלים, אבל הם התנאים המדויקים. אז אנחנו לא נמצאים בעמדה של פחד ודאגה, מה יהיה עם הילד. בטוח לנו שזה מדויק לו, אחרי הכל. היינו יכולים למנוע את זה, היינו מונעים, זה תפקידנו. אבל מצד הילד, זה מדויק לו, ועם זה, ודווקא עם זה, הוא יעשה את הטוב ביותר בחייו. הוא נוכל רק עם זה, ודווקא עם זה, לעשות את התפקיד שלו ואת הייעוד שלו בחיים. ולכן אנחנו לא במצב של פחד מנזקים. ההפך, במקום של לסמוך על הילד, שקדוש ברוך הוא זימן אותם נתונים המדויקים, שמה שתלוי בנו, ישתדל לעשות זה על הצד הטוב ביותר, זה לא סותר אחד השני, ומזה, ודווקא מזה, יצמח טוב וישר ובריא. אחד הדברים שאנחנו אומרים, שהכי גורם לבריאות נפשית, הרבה פעמים כשראים אותי על שידוחים וכל מיני כאלה, אבל ההורים גרושים, אמרתי, זה לא משנה אם ההורים גרושים, השאלה מה היחס שלו להורים. דרך אגב, גם אם ההורים ביחד, אם היחס שלו להורים הוא לא בריא ומכבד, אז זה נזק, אז הוא מזיק לעצמו. זה לא הנזק החיצוני, זה הנזק הפנימי שבן אדם עושה לעצמו.
נכון.
מתוך זה שהוא לא מחובר נכון לשורשים שלו.
גם, אגב, בתוך בית של הורים נשואים יש, יכול להיות איזו אווירה פחות מכבדת כלפי אחד ההורים, שכולם יודעים שכאילו זה קיים.
נכון, נכון, זה לא משנה הסטטוס, כמו משנה היחס.
כן.
ולמות, על זה, את זה לבנות, על זה לא לוותר. על זה לשמור, משני הצדדים, כאילו לא להזיק בזה, כמה שאנחנו יכולים. לכבד, להוקיר, להכיר טובה, להיות בהכנעה מול הצד השני. עכשיו, כשיש פערים, כמו שתיארת, דתיים או כלכליים או...
גיאוגרפיים.
גיאוגרפיים. אז עוד פעם, זה עושה את חיים יותר מורכבים מצד אחד. מצד שאני אומרת, ילדים יודעים לעשות הבחנה. יש לי מישהי שנמצאת אצלי באחד הקורסים, והיא מספרת איך בתור ילדה, אם אימא היא הייתה מאבק כוח מטורף, משגעת אותה, מטריפה, כל דבר שהיא עושה זה הכל בדרמטיות ובבום וטרח. קצר, סיפורים מאוד לא פשוטים. שאלה על עצמה בתור ילדה, זאת אומרת, אצל אבא הייתי ילדה טובה. זאת אומרת, ילדים יודעים לעשות, זה לא נכון שאם מקום אחד הוא עשיר, אז יהיה להם קשה מאוד במקום שהוא פחות יש לו כסף. או אם מקום אחד הוא דתי יותר, הם יודעים להתאים את עצמם, ומתאימים את עצמם באופן שמעוניינים. כמו שבשיעור תורה הילדות יכולות ללמוד יפה, בשיעור האנגלית הן פשוט יכולות לעשות מאמר הפרקס. זה בדרך של שעה. זאת אומרת, בן אדם לא עובד בגלל הנתונים שלו, הוא עובד לפי מישהו עובד. ולכן מסתגלתנים במובן הזה שהם מתארגנים לקראת מי שנמצא מולם. לכן זה לא משנה. נגיד, אבל יוצא לבו מרשים, אז יוצא לי מה לא מרשים.
ככה פשוט.
ככל שיהיה לנו פשוט, יהיה להם פשוט. אנחנו מטווחים להם את החיים. ככל שאנחנו נהיינים קומפלקסים, וואי, באמת, איך לא נעים לי שאני לא מאפשרת להם לעשות משהו בשבת, כשאבא כל הזמן עושה להם קסם בשבת או הפוך כמובן. אז אם אני יהיה בחוסר שלמות פנימית, זה יעבור לילדים, אז הם, איך אומרים, מי שירצה, יתפס על זה. אבל אם יש לי ביטחון מלא, שדרכי מסודרת, כאילו אני שלמה עם עצמי, ואני שלמה עם זה שזה שונה, ואני לא מרשה מה שאבא מרשה, או מרשה מה שאבא לא מרשה, בסדר? אבל אני שלמה עם זה פנימית, הילדים יבינו שככה זה. ככה זה אצל אמא, ככה זה אצל אבא. ואני רוצה שכל אחד מאיתנו יהיה במקום שהוא שלם עם עצמו. הילד יודע להתארגן מולנו. הוא גם יודע להתארגן אם אנחנו מעורערים. אם הפער הזה יערער אותנו, אז יש ילדים שישתמשו בזה, לחיבורים לא נכונים.
הם יזרו את הסדק והם ידחפו אליו.
הם עלולים, לא כולם חייבים כמובן, יש סדקים ולא כולם משתמשים בהם, אבל הוא יכול לבחור להיכנס לסדק הזה. ואנחנו בעד לא לאפשר סדקים כמה שאפשר. אז ככל שאנחנו יותר סגורים על עצמנו, בטוחים בדרך שלנו, ובטוחים בכוחות של הילד, בהבנה שזה בסוף בסוף מדויק לו. ומתוך זה אנחנו ממשיכים את החיים, וזה נכון לגבי כל דבר, כן? כל קושי אנחנו חווים כל מיני קשיים והתמודדויות, ו... נכון שבית זה מקום מאוד חזק, מאוד נפשי, מאוד קרוב, כאילו, זה מאוד מאוד אישי, מאוד בונה את המקום הכי עמוק אצל הבן אדם. ולכן צריך לצאת אותו שהילד ייבנה בו בצורה שהוא מכבד את השורשים שלו, שהוא ממשיך אותם מתוך הכרה בטוב שלהם, הכרה בערך שלהם, עם שייכות נכונה. נראה לי זה הכי קריטי.
אוי, אז הדבר הראשון את אומרת בעצם, טפלו בעצמכם, הכל כבר יקרה. טפלו בהורים, לא בילדים.
כן, כן. אם אתם סגורים על עצמכם, זה...
זה ישתקף לילדים.
הדבר כן, יטיב, כן, יטב.
אבל אני כן רוצה לשאול, נגיד, את יודעת, לפעמים יש דברים ש... יש לצח רעש.
כן, אני פשוט, כן.
אוקיי, אני רוצה להגיד שיש דברים שהם כאילו בנפשו של אדם. נגיד, יש דברים שאפשר להיות יותר סלחני, אבא מרשה לקום מאוחר יותר, אמא לא, זה כאילו דברים שאתה יכול לחיות איתם, אבל בן אדם ששולח ילד לאבא שהוא פחות דתי, את יודעת שלבן אדם דתי או לאמא שהיא פחות דתייה, זה בנפשו הדבר, זה לא בואו נהיה סלחנים, אז מצד אחד אתה רוצה להגיד, אנחנו מעריכים את אמא, אנחנו אוהבים אותה, כן, כי זה חשוב שנאהב את אמא.
אנחנו כאלה דוסים שאנחנו מכבדים גם אבא חילוני, או אמא חילונית, אנחנו כאלה דוסים.
אנחנו מכבדי הורים, עשרת הדיברות.
עשרת הדיברות, זה לא משהו קטן. אז יגיד לך לחיי שבת, אתה לא יכול לשתף פעולה עם זה, אבל לכבד...
ולכבד זה לא להסכים, זה משהו שהוא אפשרי להגיד?
נכון, זה שונה. בוודאי. היא לכבד, אחרת היה כתוב משמעת הורים. זה לא להסכים, זו עובדה שיש גם דברים שאני לא יכול לעשות מה שההורים שלי אומרים לי, ואני בצורה קודמת, השבת קודמת. אבל האופן שזה נעשה, גם כשיש סתירה, החוכמה היא שזה יעשה בכבוד. כשאם הוא אומר, תוכלי מה הסלט? כשהוא סלט שלא בדוק מתולעים, וכל ביס שלך זה ארבע איסורי תורה. קשה. ואתה יכול להגיד, סליחה, אני לא אוכלת את זה. ואת יכולה להגיד, אמא, אני מזו את הסלט שלך, את מוכנה שאני אקנה פעם הבא תעלים? לא יודעת. איך? הכבוד זה האופן. האם אני באה מלמטה או מלמעלה? האם בגלל שאני דוס, אני באה מלמעלה? האם בגלל שאני, לא יודעת מה, יותר עם כסף, אני באה מלמעלה? יותר מיכולת. זה כל השאלה. איך אני ניגש להורים שלי, מלמטה או מלמעלה?
אוי אוי אוי, וואו, אהובה, איך אני שמחה שגילינו אותך. את פשוט משנת חיים, באמת, באמת, זה משנה חיים.
את רואה משנת חיים, אני רק אומרת אותה.
את רק משתמשת בספר החוקים שקיבלנו לפני 3,334 שנים.
לא מספיק מעריכים אותו.
כן, לא מספיק לומדים אולי, כן מעריכים, לא לומדים. אהובה צוקרמן, אנחנו צריכות לסיים לצערי, אני מודה לך על המילים היקרות האלה. תודה רבה לך, תסכי למצוות. אנחנו, תודה רבה. אנחנו מסיימות עוד שעה של הבמה שלך. אני מרגישה שכמו שהתפללתי בפתיח, שנהיה משמעותיות, אז באמת הייתה תוכנית מאוד משמעותית. מקווה שלקחתן איתכן קצת בקצת מכל דבר. תודה רבה למי שערכה אותנו היום, ליעלי צייטלין, לנתי שולמן שהפיק, למוטי קופפר הטכנאי, אני הייתי יונת קפלן, ניפגש בסייעתא דשמיא גם בשבוע הבא. תודה רבה, יום נפלא. We'll be right back.